الليل صغير أصحى شوي أوز أفادتي بهيوني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, חי ורעיי, הדף היומי. היום יום שני, כ"ה באלול תש"פ, מסכת עירובין, דף ל"ו. היום השני האחרון לשנת תש"פ, שהוא היום הראשון לבריאת העולם בו נבראו האש והמים, שמיים וארץ, אור וחושך. בשנת ג' אלפים תכ"ז לבריאת העולם נשלמה חומת ירושלים בימי נחמיה, כאמור בספר נחמיה פרק ו'. היום הזה בשנת תקמ"א עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי יחיאל מיכל בן רבי יצחק המגיד מזלצ'וב, ובשנת תשס"ח עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי בנימין יהושע בן רבי ברוך זילבר, שכונה בפי החזון איש רבי בנימין הצדיק, בעל מחבר הספרים, אז נדברו ברית עולם ועוד. תהא נשמתם צרורה בצרור החיים ובזכותם, תגן עלינו וימליצו טוב בעדינו לשנה טובה ומתוקה ולכל מילד המיטב. כי תשוב אל השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך, קראנו בפרשת השבוע. יש זמנים שאדם מתעורר ברצינות לעבודת בוראו, ויש בליבו תקווה שמעתה ואילך יעשה רצון בורו בשלימות, יקפיד בקיום המצוות, יהיה נקי מעוון, ילמד תורה כדבאי, ובכלל יעשה שינוי מהותי בנפשו. אז לפני הכל יש להדגיש, אי אפשר להשתנות ברגע אחד. גם אם מדובר באדם שניחון בכוחות מיוחדים במינם, הוא איננו מסוגל בדרך כלל להחליף את אורו. העלייה צריכה להיות בשלבים, אסור לרוץ מהר מדי. לכן, גם כאשר פועם בליבנו הרצון להתקרב אל הקדוש ברוך הוא ולהימנות על עבדיו הנאמנים ולהתנקות מכל האבונות והפשעים, הכוונה היא בעיקר על אותם חטאים שיש באפשרותנו להתגבר עליהם ושהעבודה עליהם עומדת בקריטריונים אישיים שלנו. אי אפשר בשלבים הראשונים לעשות יותר מזה. מאידך, אם ישאל השואל, האם גם אני קרוץ חומר בשר ודם יש באפשרותי להיות נקי מאבון? נשיב לו בציטוט מתפילת התחון אנתנו, הנאמרת על ידי כל עם ישראל מדי מוצאי שבת. החל עלינו את הימים הבאים לקראתנו לשלום, חסוכים מכל חטא ומנוקים מכל אבון. אם גם נער שזה עתה נכנס לעול מצוות מתפלל את התפילה הזו, פירוש הדבר שהוא וכולנו יכולים להיות מנוקים מכל אבון. אומר הגאון הרב יצחק זילברשטיין שליטה, שבעניין הזה כדאי להאריך מעט בדיבור כדי לעודד את אלה העושים אמנם כל מאמץ על מנת להתקרב לאלוקיהם ולחזור בתשובה, אבל במקרים רבים הם נסוגים אחורנית בשל העצבות החופפת עליהם דווקא בימי התשובה, בעוד שימים אלו הם באמת ימים של שמחה. שמחה על שניתנה לנו האפשרות לכפר על חטאינו. תמיהה עצומה עוררו כמה ממרביצי המוסר בתקופתנו. המסילת ישרים מתאמץ בפרק ד' לשכנע את היהודי העובד על עצמו לעשות חשבון נפש. פרק שלם הוא מקדיש לנושא הזה, כשבמהלך הדברים הוא מזהיר את האדם שהיצר הרע ינסה להשקיע כל כוחותיו וגיר את דילי את החיצים שלו על מנת למונעו מעריכת חשבון הנפש. מוכח מכל זה שהמדובר באחת המשימות הקשות העומדות בפני האדם. אם צריך לשכנע אותך כל כך הרבה ולהציע בפניך אמצעים ותחבולות כיצד לבצע סוף סוף את אותו חשבון נפש, עוד ברור הוא שבמהלך טבעי הדבר לא יבוא כלל לידי ביצוע. והנה רואים אנו, טוענים המשגיחים, שבדורנו יש הרבה בני תורה שעושים לעצמם חשבון נפש, ולא פעם אחת בשנה לקראת ימי הדין, ולא פעם בחודש, אלא הרבה יותר מזה. עשרות פעמים ביום הם ישבו עם עצמם ויחשבו את חשבון עבירותיהם ומצוותיהם. כיצד ניתן להסביר את התופעה הזו? האם שפר עליו חלקו של דורנו מדורו של המסילת ישרים? הייתכן שאת בני דורו הוא צריך היה לשכנע בנושא הזה ואותנו לא? הנה לנו מכאן ראיה גדולה, ממשיכים גדולי המשגיחים ואומרים שחשבון הנפש שלנו אינו משתייך לסוג חשבון הנפש האמיתי, עליו מדבר המסילת ישרים. המדובר בחשבון מסוג אחר לגמרי. הראיה שהוא אינו מביא את האדם לידי תשובה ומעשים טובים, אלא להפך, לידי מתח רב המצטבר בקרבו של בעל החשבון נפש. ובסופו של דבר יוצא שלא רק שאינו בא לידי תשובה, אלא שימי אלול וימי הדין, הימים היפים ביותר ברוחניות, עוברים עליו מתוך ראש המדכא. וחשבון המצוות שהוא מצליח לעשות בימים אלה דל מכל ימות השנה. בעוד שבתפילות בימים רגילים של חודשי חשוון, אייר, תמוז וכל היתר הוא עוד מסוגל לכוון משהו, הרי שבאלול ואפילו בראש השנה הוא כמעט שאינו מסוגל לכוון בגלל המתח הרב שבו הוא שרוי. חשבון נפש המביא את היהודי לידי מתח, אינו מסוג החשבון עליו עורר בעל המסילת ישרים. בשום אופן לא. כל אדם, ובמיוחד בן תורה ולומד תורה, שמגמתו היא לעלות ולהתעלות, המגיע לימי אלול והימים הנוראים בהרגשה של מתח, לא עשה ולא כלום. לא לכך התכוונו גדולי המוסר בעוררם את שומעי לקחם על הסגולות שיש בימים אלו, הימים הגדולים של אלול, ולא זו הדרך בחר השם, הרוצה בתשובת רשעים ומוכן לפשוט את ידו לכל מי שמעוניין בכך. צריך לזכור שהמושג מתח בתקופה הזו כמו שלנו, לבש פנים אחרות לחלוטין. כל התיאורים אודות גדולי המוסר שבהיכנסם לימי אלול היו לובשים הרשת של חרדה, כל התיאורים הללו אינם קשורים ולו בקור טוב למושג מתח המקובל במקומותינו. שהרי עם החרדה של רב ישראל סלנטר ורביצה לפטרבורגר העלתה אותם לדרגות עליונות ונישאות, הרי שהמתח שלנו בימי אלול לא רק שאינו מעלה, אלא משפילנו עד שאול תחתית, ולכן ברור שלא זו הדרך. גם בבידין של מטה לא יוכל אדם לעמוד למשפט כשהוא נתון במתח וחרדה, ולא יוכל להכין לעצמו סנגורים ומליצים טובים, שכן בהיעדר יישוב הדעת הוא מאבד לחלוטין את תואר האדם שבו, ומי שאינו בן אדם אינו מסוגל לעשות מאומה. וכי יעלה על הדעת שהקדוש ברוך הוא רוצה שהאדם יאבד את השתנותיו וייכנס ללחץ, למתח ולחרדה שאין בהם בדורנו כל תועלת? הרי מה שהקדוש ברוך הוא דורש מאיתו הוא רק את כוח הרצון והתשוקה להתקרב אליו, ולא יותר מזה. אדם לחוץ אינו מסוגל לכלום, הוא אינו בן אדם, ולפני שעושים תשובה צריכים להיות בן אדם. והאמת תורה דרכה שהאדם צריך להיכנס לימי הרחמים והסליחות בשמחה אין קץ. כמו שכתב המשגיח הגאון הצדיק רבי יחזקאל לוינשטיין זצ"ל לבחור בסוף ימי בין הזמנים של אב, הנה הימים המאושרים ממשמשים ובאים. מאושרים מאוד על שזכינו שתינתן לנו האפשרות לרחוץ את עצמנו מזוהמת האבונות והחטאים המקיפה אותנו מכל עבר. על שזכינו להתקרב בהם לבורא עולם, מה שאין באפשרותנו לעשות במשך השנה, או יותר נכון, יש אפשרות גם כל השנה, אך הפעם אפשר להתקרב אל מלך מלכי המלכים בקלות רבה יותר, כי הוא מצוי בתוכנו. דרשו השם בהימצאו, קראו ביותו קרוב. הפסוק הזה מכיל בקרבו שמחה כה גדולה, עד שהיינו צריכים לקפוץ ולקרקר מרוב עושר, על שאבינו רואינו מצוי אתה יותר קרוב אלינו. הפשט של הפסוק הזה הוא כל כך פשוט, הוא מדבר על כך שהמלך מטריח את עצמו כדי להתקרב אלינו, אלא שבגלל הלחץ הלא חיובי השורר בימים אלה בקרב רבים, אין הם מצליחים להרגיש את הדברים כהווייתם. אין הם מרגישים את התחושה הנפלאה הזו שהמלך הגדול, מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שבידיו כל המפתחות לכל הבקשות והרצונות, שהוא הראשון והוא האחרון ומבלעדיו אין אלוקים, המלך הזה, שהוא גם אבא שלנו, נמצא עכשיו הרבה יותר קרוב אלינו, ויש בידינו האפשרות לבקש ממנו כל מה שנרצה. ובשל קרבתו היתירה בימים אלה, הוא גם ימלא יותר בקלות את בקשתנו. היש לנו ימים מאושרים ושמחים יותר מאלה, שאנחנו עומדים עכשיו בעיצומם? הנה יש לנו אפשרות לבקש סליחה מאבא, הנה הוא ממציא את עצמו אלינו. השיבנו אבינו לתורתך. יהי רצון מפניך אדוני אלוהי ולא אבותי שלא יהיה רע דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר. ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש מה טוב כשפותח הספר יאמר. הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. שם ייחוד קודש בריך הוא ושכינתי. פותחים כהרגלנו הטוב וסייעת הדשמיה עם מצווה אחת מן התורה שבכתב, מתוך התרי"ג מצוות על פי ספר החינוך, והיום הזה מצווה קוף עין. המצווה 170 מתוך התרי"ג מצוות. שלא לגלח שיער הנתק. משורשי המצווה, לרמוס שיסבול כל אדם איזה צער ואיזה עונש יענישהו הקדוש ברוך הוא ולא יבעט בהם. ואל יחשוב שיש יכולת בידו לבטל אותם ולהלימה מן הבריות, רק יש לו לבקש תחינה מעת הכל יתברך, שירפא מחץ מכותיו, וזה השורש יספיק גם כן ללב, שלא יקוץ בהרתו שבסדר פרשת כי תיצא. במצווה תקוף פי דלת. זוהי המצווה 170 מתוך התרי"ג מצוות על פי ספר החינוך, וכעת אל הפרק הפותח בסייעתא דשמיא ענקית, את שיעור דפינו היומי, פרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף למד ה' במסכת עירובין. בסיום השיעור אתמול שאלנו 6 שאלות לשינון, לסיכום ולחזרה. נחזור כעת על השאלות ונשיב את התשובות. שאלה ראשונה הייתה לרבא ורבי יוסף, באיזה אופן מדובר במשנתנו כשהניח עירובו במגדל, ובמן החלקות הנקמה ורבי אליעזר? והתשובה היא, במגדל עץ המחזיק 40 סאה של תנקמה כליו ואין בניין וסתרה בכלים. רבי אליעזר דינו כאוהל. שאלה שנייה, לאביי ורבא, באיזה אופן מדובר ובמן החלקו? והתשובה, כשהמנעול קשור בחבל, ונחלקו אם אפשר להביא סכין לחותכו. שאלה שלישית, לרבי מה הדין כשנפל על העירוב גל של אבנים והתשובה? רק אם אין צריך מעדר כדי לפנות את האבנים זה נחשב לעירוב. שאלה רביעית, מה הדין בספק מתי עבד העירוב והתשובה? לרבי מאיר ורבי יהודה אינו יכול ללכת אלא בין ביתו לעירוב, ולרבי יוסף ורבי שמעון העירוב ועירוב. שאלה חמישית, כיצד מוכח שסובר רבי מאיר שתחומין דאורייתא והתשובה מכך שיחמיר בספק עירוב, למרות שסובר שבספק דרבנן הולכים לכולה? השאלה האחרונה על דף למדהי, מה הפירוש מקדרים? מסביר רש"י, נוקבים שרואים תחת רגלי העליון שהחבל כנגד רגליו, כאילו נקוב שם עד שליבו במקום שעומדות רגליו, וכך מודדים שיפוע כמו מישור. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון לסיכום ולחזרה אותות אשר למדו בתלמוד תורתנו אתמול בדף למד ה' במסכת עירובין. וכעת מוריי ורבותיי וכעת החי וראה אל עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שני חפאי באלול תשפ"א, עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף למד ו' במסכת עירובין. לתלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף למד ו' עמוד א' בשורה השנייה, ומן המילים קשיא דרבי יוסי דרבי יוסי. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא גדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה. נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. למדנו במשנה לאל בדף למד ה' עמוד א', מחלוקת בדין ספק עירוב. כך אמרה המשנה, אם יש ספק בדבר, אם יתקלקל העירוב שהניח מבעוד יום, או זה יתקלקל רק משחשיכה, נחלקו בזה תנאים. רבי מאיר ורבי יהודה אומרים, הרי זה חמר גמל. הרי הוא כאדם המוליך בדרך חמור לפניו וגמל מאחוריו, שצריך לפנות לפניו ולאחריו ולתת דעתו על שניהם. כיוון שדרך החמור להלך רק בהנהגה מאחוריו, ודרך הגמל להלך רק במשיכה. ולענייננו, מה מסביר המשל הזה? כיוון שאינו יודע אם היה עירוב כשר בבין השמשות, נמצא שספק הדבר אם קנה שביטה במקום עירובו או בביתו, ועל כן עליו להחמיר ולחשוש לשניהם. ולכן אסור לו להתרחק מביתו לצד הרחוק מן העירוב, שמא קנה שביטה במקום עירובו ונמצא ביתו בסוף התחום. שהרי מביתו עד למקום עירובו יש 2,000 אמה, ואם מקום שביטתו זה מקום העירוב, אז מביתו אסור לו להתרחק, כי זה סוף תחום שבת. מצד שני, אסור לו להתרחק מעבר לעירוב, שמא קנה שביטה בביתו ונמצא העירוב בסוף התחום. ולפיכך לדעתם של רבי מאיר ורבי יהודה, אינו יכול להלך אלא ב-2,000 אמות שבין ביתו לעירובו. ושוב נזכיר שכל אדם יכול להלך בשבת 2,000 אמה לכל רוח מהמקום שבו קנה שביטה בבין השמשות, ויחד זה 4,000 אמה. אבל האדם הזה שלפנינו מסתפק איכן קנה שביטה, ועל כן עליו לחשוש לשני המקומות, ולהחמיר שלא לצאת מחוץ לתחום שניהם. אבל רבי יוסי ורבי שמעון אומרים, ספק עירוב כשר, ודינו שקנה שביטה במקום עירובו, ויכול ללכת משם 2,000 אמה לכל רוח. וכיוון שכך, אז אינו יכול ללכת מביתו לצד הרחוק מהעירוב, שהרי ביתו מצוי בסוף התחום. כך מסביר את הדברים רבי עקיבא איגר. אבל בשער המלך בהלכות מקוואות הוא כותב, כיוון שספק עירוב להקל, אז הוא יכול לברור לו איזה תחום שירצה וללכת, או לפי תחום ביתו, או לפי תחום עירובו. אבל גם לשיטה הזו של שער המלך, הוא לא יכול ללכת לשני הצדדים, כיוון שהם סותרים זה לזה, כי אם הוא שבת כאן, הוא לא שבת כאן. הכולה היא בכך שהוא יכול לברור לו איזה תחום שירצה וללכת לפי תחום ביתו או לפי תחום עירובו. ומסיים את המשנה ואומרת, אמר רבי יוסי אבטולומוס, שם של חכם מעיד משום 5 זקנים, על ספק עירוב שקשר. אז אתמול בדפינו היומי למדנו את הגמרא שהקשתה סתירה בדברי רבי מאיר, שכאמור סובר שספק עירוב אינו קשר ומחמירים. עכשיו בתחילת דפינו היומי בדף למדוו, עוברת הגמרא לדון בדעת רבי יוסי שמכשיר ספק עירוב, ושואלת קשיא דרבי יוסי דרבי יוסי. יש להקשות סתירה בין דברי רבי יוסי במשנתנו שספק עירוב כשר לשיטתו במסכת מקוואות, שהביאה הגמרא לעיל בדף למד ה' עמוד ב', ונלמד אותה עכשיו פעם נוספת. שנינו במסכת מקוואות פרק ב' משנה א' תמי שירד למקווה לטבול כדי להיטהר מטומאתו, וספק שמא טבל ספק לא טבל, ואפילו באופן שבוודאי טבל, אבל יש לו ספק אם טבל ב-40 סאה מים כשיעור מקווה כשר, ספק לא טבל ב-40 סאה, כגון שהיה לפנינו מקווה שסתמו כשר וטבל בו, ואחר כך נמדד המקווה ונמצא חסר, ואין לנו יודעים אם בשעת הטבילה היה שלם או לא, וכן באופן שהיו לפניו שני מקוואות, באחת ודאי יש 40 סאה מים, ובאחת ודאי אין ב-40 סאה אף קודם הטבילה, וטבל באחת מהם ואינו יודע באיזה מהם טבל, בכל אילו הדין שספיקות המה. באמת דברים אמורים, המשיכה המשנה ואמרה, שספיקות המה דווקא כשהיה תמה בתומה חמורה מן התורה, כגון באב התומה, אבל אם נתמה בתומה קלה, מתמתו רק מדרבנן, כגון שאכל אוכלים תמאין, וכן אם שתה משקין תמאים, וכן הבא מי שטובל ראשו ורובו במים השאובים בכלי, שאינם קשרים לטבילה לאחר שטבל מתומתו באותו יום, או טהור גמור שנפלו על ראשו ועל רובו שלושה לוגים מים שאובים, שעל כל אלה גזרו חכמים תומה מדבריהם, וירד לטבול, וספק טבל, ספק לא טבל, ואפילו ודאי טבל, ספק טבל ב-40 סאה, ספק לא טבל ב-40 סאה, וכן, אם היו לפניו שני מקוואות, באחת יש בהם 40 סאה, ואחת אין בהם 40 סאה, וטבל באחת מהם ואינו יודע באיזה מהם טבל, בכל הספקות הללו ספיקות האור, והוא נידון כאילו טבל, כיוון שהיה תמי רק מדרבנן, ובספק דרבנן יש להקל. זוהי דעת הנקמה, אבל רבי יוסי מתמי גם בספק תומה דרבנן. אז אם כן אומרת הגמרא, יש להקשות סתירה בין דברי רבי יוסי במשנתנו שספק עירוף כשר לשיטתו במסכת מקוואות שזה אתה הבאנו אותה, שמתמי מי שספק טבל אפילו בתומה דרבנן. איך מצד אחד במקוואות הוא מחמיר בספק תומה דרבנן, ואצלנו שאיסור תחומינו מדרבנן הוא מקל. מתרץ את הגמרא, אמר רב הונא בר חיננה, לעולם בספק דרבנן מעיקל רבי יוסי. ושייני תומה שונה הדין לגבי תומה, הועיל ויש לה עיקר מן התורה, כיוון שיש תומות שהן דאורייתא, וצריך להחמיר בספיקן. על כן החמירו חכמים גם בספק תומה דרבנן, כי חששו שאם יקלו בו, יבואו לזלזל גם בספק טבילה בתומה דאורייתא. לדברי רב הונא נמצא שאם לא היה לתומה עיקר מן התורה, היה רבי יוסי מודה לרבי מאיר ומתאר בספק תומה דרבנן, למרות שזה נגד חזקת התומה של האדם. כי הרי האדם, לפני שהוא טבל, הוא היה בחזקת תמה. אבל לכמן תביא הגמרא ברייתא מבארת שרבי יוסי מקל בספק דרבנן רק שיש חזקה להקל. אומר הקרן נורא שצריך לומר שרב הונא לא ידע מן הברייתא הזו. שואלת הגמרא, הרי לדבריך בספק דאורייתא ודאי יש להחמיר. ואם כן קשה שבת נמי דאורייתא, היא גם איסור יציאה בשבת מחוץ לתחום ומן התורה. כך היא שיטת רבי עקיבא במסכת סוטה בדף זך עמוד ב', ומדוע הקל רבי יוסי בספק עירוב תחומין? משיבה הגמרא, כסבר רבי יוסי, סובר רבי יוסי איסור תחומין מדרבננו. ואין לומר שגם בספק תחומין נחמיר כדי שלא יבואו לזלזל בספק מלאכות שבת שהם מן התורה. כשם שהחמירו לרבי יוסי בספק תומה דרבנן משום ספק תומה דאורייתא, אין לומר זאת כיוון שאיסור תחומין אינו דומה לאיסור מלאכה בשבת ולא יבואו לטעות ביניהם, ורק בתומות אדומות זו לזו חששו לכך. תירוץ נוסף לסתירה בדעת רבי יוסי ויבאיתה, אם תרצה תוכל לומר ביישוב הסתירה שלעולם רבי יוסי מחמיר בספק דרבנן. הדידי עד הרבי, זו שלו וזו של רבו, כלומר, מה שהחמיר רבי יוסי בספק תומה זו שיטת עצמו, מה שהקל בספק עירוב הוא בשם רבו והוא אינו סובר כך בעצמו. מוסיפה הגמרא די קנמי, כך גם מדויק מלשון המשנה דקטני שנינו בה רבי יוסי ורבי שמעון אומרים ספק עירוב כשר. אמר רבי יוסי אבטולומוס, שהיה רבו של רבי יוסי, העיד משום חמישה סקנים שספק עירוב כשר. משמע שמה שהכשיר בספק עירוב, היא דעת רבו אבטולומוס. סיימת הגמרא, שמע מנחן, משמע מכאן שזו שיטת רבו. תירוץ שלישי לסתירה בדעת רבי יוסי, שלגבי ספק תומה מדרבנן הוא יחמיר במקוואות, ולגבי ספק עירוב מדרבנן הוא הקל. רבא אמר לעולם רבי יוסי מקל בספק דרבנן, והתם שם לגבי תמה שספק טבל, היינו טעמה דרבי יוסי, טעמו של רבי יוסי להחמיר, משום שיש לומר המת טמא על חזקתו הראשונה שהיה ודאי טמא. ואי, מה לא טבל? וניתן לומר שלא טבל והוא עדיין טמא כבתחילה, וכיוון שיש חזקה להחמיר, הולך רבי יוסי אחרי החזקה הזו. אבל במשנתנו לגבי ספק עירוב, אף שיש לומר בחזקה להחמיר, דהיינו העמד אדם על חזקת תחום ביתו, ותאמר שהוא לא ערב, מכל מקום יש גם חזקה להקל, שהיא חזקת התארה של התרומה. הוא הדין בשאר האופנים שמופיעים במשנה, שיש חזקה להקל, וכיוון שיש חזקה להקל ולהחמיר, ומדובר בספק דרבנן, אז יש להקל. ומסביר מלוא הרואים, שבפשטות ניתן היה לפרש שבאמת אין כלל חזקת תחום ביתו, ועל כן בספק עירוב הקל רבי יוסי, כיוון שיש שם רק חזקה להקל, ואילו בספק טבילה הוא יחמיר, כיוון שיש שם רק חזקה להחמיר. אבל רש"י לא רצה לפרש כן, כיוון שאם כך, הייתה הגמרא צריכה ליישב בפירוש שבעירוב יש חזקה להקל, ובתמה יש חזקה להחמיר. כיוון שהגמרא לא תרצה כך, משמע שגם בעירוב יש חזקה להחמיר. מקשה הגמרא עם טעמו של רבי יוסי לתמה משספק טבל זה משום חזקה? אם כן, מדוע הוא מתמה גם באופן השני של המשנה במסכת מקוואות, דהיינו כשטבל במקווה שספק אם נחסרה קודם שטבל או לאחר שטבל? הרי עד הרבה, כיוון שיש שם גם חזקה להקל, דהיינו העמד מקווה על חזקתו, שבדרך כלל מקווה הוא כשר, והי, מה תאמר שלא חסר היה המקווה בשעת התבילה, ועלינו להקל בספק תומת דרבנן ולתארו. משיבה הגמרא, אכן כשיש למקווה חזקת כשרות, יתאר רבי יוסי. אבל במשנה שמדובר במקווה שלא נמדד מעולם אם יש בו 40 סאה. על כן אי אפשר להעמידו על חזקתו, שהרי מעולם לא הייתה לו חזקת כשרות. ואילו הריטב"א מפרש שמדובר במקווה שנמדדה בתחילתה, אלא שמאז עבר זמן רב. וכיוון שדרך המים להתחסר מעט מעט, אנחנו אומרים שבוודאי החיסרון שלפנינו התחיל קודם התבילה, ולכן איבד המקווה את חזקת הכשרות שלו. מביאה הגמרא ברייתא מבארת שרבי יוסי מכשיר ספק עירוב רק במקום חזקה. תניא אומרת הגמרא שנינו בברייתא, שמופיעה בתוספתא, כיצד הוא אופן הספק שעליו אמר רבי יוסי ספק עירוב כשר? עירב בתרומה טהורה ואחר כך נטמאה, וספק הדבר אם בעוד יום נטמת ואז אינו עירוב, כיוון שלא היה ראוי לאכילה בבין השמשות, שזה הזמן הקובע שהעירוב תופס. ספק מי שחשיכה נטמת, אולי התרומה נטמאה רק אחרי חשיכה כשנכנסה כבר שבת ועירובו עירוב. בחגון זה אמר רבי יוסי שהעירוב כשר מספק, כיוון שאנחנו מעמידים את התרומה על חזקתה שבבין השמשות הייתה טהורה, ורק מי שחשיכה היא נטמת. וכן אם עירב בפירות טבל שלא הופרשה מהם תרומה כדין הפרשת תרומות ומעשרות, והם אסורים באכילה, ואחר שהניחה מופרשה התרומה ונתקנו לאכילה, אבל ספק אם בעוד יום נתקנו ועירובו עירוב, כיוון שבבין השמשות כבר היה ראוי לאכילה, ספק מי שחשיכה נתקנו ואין עירובו עירוב, שהרי בבין השמשות היו טבל, ושנינו לאל בדף למד א' עמוד א' שאין מערבים בטבל כיוון שאינו ראוי לאכילה, זהו ספק עירוב שהוא כשר. בהמשך תקשה הגמרא מדוע אין מעמידים את הפירות על חזקתם שהיו טבל גם בבין השמשות. ואז תפרש הגמרא את הברייתא באופן אחר. ממשיכה הברייתא ואומרת, אבל עירב בתרומה שמתחילה הייתה ספק תאורה, ספק תמאה, שכבר לפני שהניחה שם נולד בספק עם התאורה, ותוסות בדיבור המתחיל אבל מפרשים שהיו לפניו שני ציבורי פירות, באחד הייתה תרומה תאורה ובשני תרומה תמאה, ועירב באחד מהם ואינו יודע באיזה מהם עירב. אם כן, לא הייתה לה עירוב חזקת כשרות, וכן אם עירב בפירות שספק נתקנו, ספק לא נתקנו, אין זה ספק עירוב כשר. כיוון שלא הייתה להם חזקת כשרות מעולם, ובמקום שאין חזקה להקל, מחמיר רבי יוסי. יוצא איפה שרבי יוסי מכשיר ספק עירוב רק במקום חזקה. ומסביר הרשב"א, שלעולם רבי יוסי מקל בספק דרבנן גם בלי חזקה, אבל בעירוב יש לאדם חזקה לחומרה שלא עירב, ועל כן צריך כנגדה חזקה להקל. בתחילת הברייתא מבואר שרבי יוסי מכשיר בתרומה שספק מתי נטמאה, ובפירות שספק מתי נתקנו, מתי הפרישו מהם תרומות ומעשרות. מקשה הגמרא, מה ישנה תרומה במה שונה דין תרומה שספק מתי נטמאה? דאמרינן, אעמד תרומה על חזקתה, ואימא תאוראי. מעמידים את התרומה על חזקת טהרה שלה, ואנחנו אומרים שבבין השמשות היא הייתה טהורה כפי שהייתה בתחילה, ועל כן העירוב כשר. אם כן, פירות נעמי, גם בפירות שספק מתי נתקנו, מתי הופרשו התרומות ומעשרות, יש לומר בהם אהמד תבל על חזקתו, ואימא לא נתקנו. נאמר שבבין השמשות הפירות עדיין לא נתקנו, הולכים אחרי החזקה דמעיקרה, ובמעיקרה הם היו עדיין תבל ואסורים באכילה, כפי שהיו בתחילה. היה רבי יוסי צריך לפסול את העירוב של פירות שספק לגביהם אם הופרשו או לא בשעת בין השמשות, משום החזקה של האמד תבל על חזקתו. משיבה הגמרא, לעולם בפירות תבל שספק מתי נתקנו, אכן פוסל רבי יוסי את העירוב הזה. ולא תימה אל תגרוס במשנה ספק מבעוד יום נתקנו, ספק משחשיכה נתקנו, אלא אימה תגרוס במשנה ספק מבעוד יום נדמעו, נתערבו, ספק משחשיכה נדמעו. כלומר, לא מדובר בפירות תבל ודאי, אלא בפירות חולין שהיו מעוסרים ומתוקנים לאכילה, ואחר כך נתערבה בהם תרומה ונאסרו באכילה לישראל. וברייתא זו סוברת כשיטת סומכוס לאל בדף חו"ב עמוד ב', שישראל אינו יכול לערב בתרומה כיוון שאינו יכול לאוכלה בעצמו אף שהיא ראויה לאכילת כהן. ואין ידוע אם קרה הדבר מבעוד יום, ובבין השמשות כבר לא היה עירוב ראוי לאכילה, או שקרה הדבר משחשיכה. על כך אמר רבי יוסי שעירובו עירוב, כיוון שמעמידים את הפירות בבין השמשות על חזקתם שהיו מתוקנים לאכילה, ואומרים שרק משחשיכה נדמעו, נתערבבו. עכשיו מבררת הגמרא מה הדין כשערב בתרומה תאורה, אבל אינו יודע איזו היא. באי רב שמואל ברב יצחק מרבונה, שאל רב שמואל ברב יצחק את רבונה, היו לפניו שתי כיכרות של תרומה, אחת טמאה ואסורה באכילה, ועל כן אינה ראויה לערב בה, ואחת תאורה וראויה לערב בה, ואינו יודע איזו טמאה ואיזו תאורה. ואמר לשלוחיו, ערבו לי בכיכר התאורה בכל מקום שהיא, כלומר, הניחו את שתי הכיכרות יחד בסוף התחום. והכיכר התאורה שבהם תהיה עירוב וכאן שהיא, מהו? האם קנה לו עירובו או לא? בספק הגמרא עוסק רק בכיכרות של תרומה, אבל בכיכר חולין אין חיסרון בכך שהתמאה, שהרי יש בני אדם שאינם אוכלים חולין בתארה, ולפיכך נחשב העירוב ראוי לאכילה. והטעם שהגמרא נקטה, באופן שאמר לשלוחיו לערב לו ולא ערב בעצמו, זה משום שרוב המערבים בפת מערבים על ידי שליח. שהרי אילו המהלכים בעצמם לסוף התחום להניח את העירוב, יכולים להישאר שם עד שתחשך ולערב ברגליהם. בעצם ימצאותם שם. אומרת הגמרא, טיבאי, תישאל השאלה והספק הזה לרבי מאיר, טיבאי לרבי יוסי. הספק הוא בין לשיטת רבי מאיר, בין לשיטת רבי יוסי, שנחלקו במשנה עם ספק עירוב, כשר או לא. ומסבירה הגמרא, טיבאי לרבי מאיר, הספק הוא לשיטת רבי מאיר שמחמיר בספק עירוב, כי עד כאן לא קם הרבי מאיר עתם, כל מה שאמר רבי מאיר במשנה שבספק תרומה ונתמת אינו עירוב, הוא משום דלק התאורה. אין שם כיכר שוודאי הייתה תאורה, שהרי הספק הוא שמה, כיכר האחת שהניח נתמאה מבעוד יום. אבל אחה, בספק שלפנינו, היית תאורה? בספק הזה הרי ודאי יש כיכר תאורה שראוי לערב בה, אלא שאינו יודע איזו היא. ושמה בזה רבי מאיר מודה שעירובו עירוב, כיוון שמכל מקום הניח גם עירוב ראוי. או דילמה או שמה נאמר להפך. אפילו רבי יוסי לא כאמר שספק עירוב כשר, אלא הטעם שם במשנתנו לגבי ספק תרומה ונתמת. זאת כיוון, דאם איתה דאי תאורה, שאם אכן הייתה הכיכר תאורה בזמן קניית העירוב, ידע לה. ידע איכן הכיכר וידע שהיא סעודתו ויוכל לאוכלה. ואף שהיא ספק תמאה, סבר רבי יוסי שניתן לסמוך על החזקה ולומר שהייתה תאורה בבין השמשות. אבל אחה לא ידע לה, אבל בספק שלפנינו הרי אינו יודע איזו היא הכיכר התאורה. ואם כן בפועל, הוא לא ידע איכן סעודתו ולא יכל לאוכלה, שהרי גם ספק תומה אסור באכילה, ושמה בזה גם רבי יוסי מודה שאין עירוב או עירוב. ומסביר הריטב"א שעיקר הספק של הגמרא הוא, האם די שיהיה העירוב ראוי מצד עצמו לאכילה, אף שלא ניתן לאוכלו מחמת שנתערב בכיכר תמאה, או שצריך שיהיה ראוי לאוכלו בפועל. ואם כן, נידון זה אינו דומה כלל למחלוקת רבי מאיר ורבי יוסי, אבל מכיוון שהם עסקו בספק עירוב, תלתה הגמרא את שאלתה במחלוקת שלהם. פושטת הגמרא ואומרת, אמר לו רבונה לרב שמואל ברב יצחק, בן לרבי יוסי, בן לרבי מאיר, בעינן סעודה ראויה מבעוד יום, צריך שיהיה העירוב ראוי לסעוד בו מבעוד יום. וזאת מלבד מה שצריך שיהיה ראוי לאכילה בבין השמשות. ורבונה נקט בלשון ראויה מבעוד יום, אף שאינה ראויה לו כלל גם לאחר מכן, כדי לחדש, שאף אם יתברר בבין השמשות איזו היא הכיכר התאורה, מכל מקום אינו עירוב, כיוון שלא הייתה ראויה לו מבעוד יום. ולקה, כאן אין העירוב ראוי לסעודה מבעוד יום, שהרי אינו יודע איזו היא הכיכר התאורה, ולפיכך, בין לרבי מאיר ובין לרבי יוסי, לא קנה העירוב כלל ושביטתו בביתו, ויכול ללכת משם 2,000 ממה לכל רוח. אבל אומר רש"י, במשנתנו סובר רבי מאיר שהמערב הוא חמר גמל, ואינו יכול להלך אלא ב-2,000 ממה שבין ביתו לעירובו, זאת כיוון שמתחילה הייתה שם סעודה ראויה, אלא שיש להסתפק אם הייתה ראויה גם בזמן קניית העירוב. עכשיו מבררת הגמרא מה הדין עם עירב בכיכר שדינו עתיד להשתנות בכניסת השבת. באי מיני, שאל רבא מרב נחמן האומר על כיכר אחת בערב שבת, כיכר זו היום חול. דהיינו, הכיכר הזו חולין ומותרת באכילה. ולמחר בשבת הריני מקדישה ותהיה קודש, ונמצא שתיאסר הכיכר באכילה מכניסת השבת. ואמר לשלוחיו, עירבו לי בזה. מהו? מה דין העירוב? האם כיוון שבין השמשות הוא ספק יום ספק לילה, נחשו שמה לפני קניית העירוב כבר חל ההקדש? שהרי אם נאמר שבין השמשות הוא לילה, נמצא שבזמן קניית העירוב שהוא בתחילת בין השמשות כבר נכנסה השבת והייתה הכיכר הקדש. ואין עירוב או עירוב שהרי אין מערבים בהקדש, או אין לחשוש לכך. אמר לי, ישיב לו רב נחמן לרבה, עירובו עירוב. תכף תבהר הגמרא מה הטעם הדבר. ועוד שאל רבה את רב נחמן האומר על כיכר בערב שבת שתהיה היום קודש, ולמחר בכניסת השבת תיפדה מיד ההקדש תמורת מעות שיש לי בביתי, ותהה חול. ואמר לשלוחיו, ערבו לי בכיכר זה, מהו? האם יש להקל כפי הצד שבתחילת בין השמשות ובדי לילה, ונמצא שכבר התחללה הכיכר על המעות ופקע קדושתה, ואם כן ראויה היא לאכילה וקנה לו עירובו, או לא? אמר לה, ישיב לו רב נחמן לרבה, אין עירובו עירוב. הקשה רבה לרב נחמן, מה ישנה? שאלתי אותך שתי שאלות, במה שונים המקרים הללו זה מזה? כלומר, מאחר שבין השמשות הוא ספק יום ספק לילה, מה החילוק בין אמר היום חול ולמחר קודש שאתה מקל מחמת הספק ואומר שקנה העירוב לפני שהכיכר נעשתה הקדש, לבין אם הוא אמר היום קודש ולמחר חול שאתה מחמיר מספק ואומר שעדיין לא פקע קדושת הכיכר ואין עירובו עירוב? אמר לי, הישיב לו רב נחמן לרבה בדרך של בדיחות, לחיטי חוללי קורא דמילך, כשתמדוד קור של מלח, ותתנאו לי בסחרי, אומר לך את טעם החילוק. ובאופן אחר מפרש רש"י במסכת שבת, בדף ד' עמוד א', שרב נחמן אומר לרבה, גם אם תעמול זמן רב, עד שיצטרף המלח שאוכל לשיעור קור, לא תוכל להשוות בין המקרים אחד לשני. החילוק ביניהם גדול. ומה הטעם החילוק? בין השמשות הוא ספק יום ספק לילה, ולכן כשאומר היום חול ולמחר קודש על אותה כיכר, מספיקה לא נחתה לקדושה. מספק לא חל עדיין ההקדש על הכיכר עד שיהיה ודאי לילה, כיוון שבזמן הספק יש להחזיקו שנשאר במצבו הקודם, שזה היה כיכר חולין, ולפיכך עירובו עירוב, אבל כשאומר היום קודש ולמחר חול, מספיקה לא פקעה לקדושת אמיני. מספק אין הקדושה פוקעת מהכיכר עד שיהיה ודאי שבת, כיוון שיש להחזיקו במצבו הקודם שיהיה הקדש. ועל כן אינו עירוב, שהרי בבין השמשות לא היה ראוי לאכילה. דנה הגמרא אם מתי בבין השמשות חל העירוב. נתם שנינו שם במשנה במסכת תבול יום פרק ד' משנה ד'. לגין תבול יום, לגין זה קד. רש"י במסכת שבת בדף קוף למתת עמוד ב' אומר שהוא גדול מכוס וקטן מחבית. אם כן קד שהתבילו הוא באותו היום מתומתו ועדיין לא העריב עליו השמש. כלי שנטמע והתבילו הוא עדיין פוסל במגעו את התרומה כל היום עד שיעריף שמשו, כלומר עד שקיעת החמה. והקד הזה שכאמור עדיין לא העריף שמשו, שמילה הוא מן החבית יין או שמן של מעשר ראשון שהיו עדיין טבל, דהיינו שלא הופרשה מהם תרומת מעשר לטובת הכהן. מעשר ראשון ניתן הלוי ומתוכו צריך הלוי לחזור ולהפריש תרומת מעשר ולתנה לכהן. וכל זמן שלא הפריש המעשר הוא טבל ואסור באכילה מפני התרומה שבו. ואמר, הרי זה תרומת מעשר לחשת החשך. יהיה היין שבלגין תרומת מעשר על היין שבחבית לאחר שתחשך, לאחר שתשקע השמש, ויתאר הכלי ויהיה ראוי לגעת בתרומה. דבריו קיימים, ומשחשיכה הרי זה תרומת מעשר והיא תרומה טהורה. כלי תבול יום אינו פוסל את התרומה, אלא אם הופרשה כבר. אבל הוא לא פוסל חולין ומעשר, אף היא מעורבת בתוכם תרומה שלא הופרשה. ולכן במקרה שלנו, כשהיה לגין תבול יום, אינו פוסל את המעשר, כיוון שעדיין לא חלה תרומת המעשר על היין. ובשעה שחל על היין שבלגין שם תרומה, כבר חשך היום, כבר הייתה שקיעת החמה, ונתאר הכלי לגמרי. מוסיפה המשנה, ואם היה הדבר בערב שבת ואמר לשלוחיו, ערבו לי ביין שבלגין זה, לא אמר כלום ואין זה עירוב, כיוון שבהגיע בין השמשות, עדיין היה יין טבל ואינו ראוי לערב בו. כי מעשר ראשון שלו הופרשה ממנו תרומת מעשר אסור באכילה גם לכהנים, ועל כן אין מערבים בו. ורק אחר שחל עליו שם תרומת מעשר, הוא מותר באכילה לכהנים וניתן לערב בו. ולעיל בדף חבב עמוד ב', יש מחלוקת חכמים וסומכוס אם רק כהנים מערבים את העירוב, או גם לישראל מערבים בזה. מוכיחה הגמרא אמר רבה, כיוון שאם אמר ערבו לי בזה אינו עירוב, זאת אומרת שבזמן סוף היום של ערב שבת היינו הרגע הראשון של בין השמשות, קונה עירוב. דאיסל כדאי תך, אם יעלה בדעתך שתחילת היום של שבת דהיינו הרגע הראשון של אחר בין השמשות, קונה עירוב. כלומר, שהקניין מתחיל ברגע האחרון של בין השמשות ונגמר ברגע הראשון של אחר בין השמשות. אם כן, אי אמר ערבו לי בזה, אמי לא אמר כלום. מדוע לא אמר כלום, והרי בתחילת השבת כבר חל על היין שבלגין שם תרומה והוא ראוי לאכילה? אלא ודאי סוף היום של ערב שבת קונה עירוב, וכיוון שבשעה זו היין עדיין היה טבל, ואינו ראוי לאכילה, אין עירובו עירוב. דוחה הגמרא את הראיה ואומרת אמר אף פאפה אפילו תימה, אפילו אם תאמר שתחילת היום של שבת קונה עירוב, מכל מקום אינו עירוב, וטעם הדבר, דבעינן צריך לערב בסעודה ראויה לאכילה מבעוד יום. ולקה, וכאן אין היין ראוי מבעוד יום, שהרי עדיין טבל הוא ולכן אינו עירוב. שואלים תוסות רבינו פרץ ותוסות הראש, אם צריך שיהיה עירוב ראוי גם מבעוד יום, מדוע לאל בדף למדבב עמוד א' לא חילק רב נחמן כך, שבאומר היום חול ולמחר קודש לגבי כיכר, אז הוא ראוי מבעוד יום, ועל כן עירובו עירוב, אבל כשאומר היום קודש ולמחר חול, אינו ראוי מבעוד יום, ועל כן אינו עירוב. תרץ התוסות רבינו פרץ שראויה מבעוד יום, הכוונה אף מבעוד יום, אבל פשוט שצריך שתהיה סעודה ראויה גם בזמן קניית העירוב. חי את מוריי ורבותיי וחי את החי וראי, הגענו למשנה בדף למד וו עמוד ב'. משנתנו מבארת שישנה אפשרות להניח עירוב תחומין בערב שבת באופן לא ודאי ולהתנות שאם יתגלה במהלך השבת שיש לו בו צורך, יתברר למפרע שהעירוב כבר חל בערב שבת בין השמשות, שהרי אין אפשרות להניח עירוב באמצע שבת. ואם יתגלה שאין לו בו צורך, יתברר שהעירוב לא חל, ומקום שביטתו הוא כשאר אנשי העיר שלא ערבו. ולמה הוא עושה את התנאי הזה? כדי לא להפסיד על ידי העירוב את האפשרות ללכת 2,000 אמה לצידה השני של העיר. שהרי אם העירוב חל, נמצא שמקום שביטתו הוא במקום הנחת העירוב, ומחשבים את 2,000 אמה לכל צד ממנו. ובעצם, המשנה תציג בפנינו דין ברירה. ודין ברירה עובד דווקא כשצריך שהבירור יעשה למפרע. אבל באופן שאין צריך שהבירור יעשה למפרע, ודי בכך שלאחר מכן יתברר הספק מכאן ולהבא, זה לא שייך לדין ברירה, כך מסביר הריטב"א. אפשרות כזו נידונה בהרבה מדיני התורה, כגון לעניין הפרשת תרומות ומעשרות וגיטין, וכאמור היא קרויה בלשון הגמרא ברירה. והתנאים נחלקו האם אכן יש אפשרות כזאת, ויש במחלוקת הזאת פרטים רבים, כפי שהתבהרו בסוגיית הגמרא על משנתנו, ומשנתנו נוקטת כדעת הסוברים, יש ברירה. אומרת המשנה בדף למדבב עמוד ב' מתנה אדם על עירובו, יכול אדם להניח שני עירובי תחומין, אחד בסוף 2000 אמה לצד מזרח העיר, ואחד בסוף 2000 אמה למערב העיר, ומתנה ואומר, אם יוודע בשבת שבאו נוחרים מן המזרח ואצטרך לברוח מפניהם לצד מערב, ולמרות שאין מערבים אלא לדבר מצווה כמבואר לקמן בדף פי ב' עמוד א' מכל מקום, הוא הדין לשעת הדחק, כדוגמת משנתנו, שירא מפני הנוחרים. ומשמע בגמרא לקמן שגם אם אין בביאת הנוחרים חשש של סכנת נפשות, אלא שירא שמה יצערו, או ייקחו ממנו את ממונו, מותר לערב לשם כך. ונקטה המשנה דוגמאות האלו של בורח מפני נוחרים והולך לקראת חכם, כפי שמיד תאמר, כדי להשמיענו שמותר לערב רק לצורך דברים אלו שיש בהם צורך מצווה או שעת הדחק. אז מתנה אדם על עירובו ואומר, אם יוודא בשבת שבאו נוחרים מן המזרח ואצטרך לברוח מפניהם לצד מערב, יקנה לי שביטה עירובי שהנחתי למערב, ויהיו 4,000 אמה ממערב עירי מותרים לי בהילוך. ואף שלא באו הנוחרים עד לאחר בין השמשות, מכל מקום יש ברירה, והוברר הדבר למפרע איזה עירוב קנה לו בבין השמשות. הוא ממשיך ומתנה ואומר, ואם יוודא שבאו נוחרים מן המערב, יקנה לי עירובי שהנחתי למזרח, כדי שאוכל לברוח 4,000 אמה בצד מזרח, ולא יחול העירוב שהונח לצד מערב. וממשיך ומתנה, ואם יוודא שבאו נוחרים לכאן ולכאן, למזרח ולמערב, למקום שארצה אלך, כלומר יחול העירוב בצד שהחליט בשבת לברוח לכיוון שלו. בוודאי שאי אפשר לפנות אל שני הצדדים באותה שבת, אלא שמתנה שהבירור יהיה תלוי במה שיחליט במהלך השבת. ותוספות בדיבור המתחיל, לא סל כדאי תח כותבים, שהאופן הזה שתולה את הבירור במה שיחליט לאחר מכן נקרא בדברי הגמרא במסכת גיטין בדף חפי עמוד א', תולה בדעת עצמו. ועוד אומר אותו אדם שמתנה, אם יוודא שלא באו לא לכאן ולא לכאן, הרי אני כבני עירי. שביטתי תהה בעירי כשאר בני עירי שלא ערבו, ויהיה לי 2,000 אמה מהעיר לכל צד שירצה ללכת. מביאה המשנה אופן נוסף של הנחת העירוב על תנאי. כמו כן יכול להניח שני עירובין ולהתנות, אם יוודא בשבת שבא חכם למקום שהוא מחוץ לתחום עירי מן המזרח, יקנה לי עירובי שהנחתי למזרח, שרוצה אני ללמוד תורה מפיו, ואם יוודא שבא למקום שהוא מחוץ לתחום עירי מן המערב, יקנה לי עירובי שהנחתי למערב. ואף שהחכם יבוא מחוץ לתחום עירו, מכל מקום יוכל מניח העירוב להתוודע באמצע השבת להיכן בא החכם על ידי אנשים שיערבו לאותו צד, ויבואו לעיר ויודיעו על כך. ולמרות שאחד מתנאי הכשר העירוב שיוכל להגיע בבין השמשות למקום העירובו, כפי שלמדנו לאל בדף למד ב' עמוד ב', וכאן בבין השמשות אינו יכול לבוא לאף אחד מן העירובין, כי שמה יבוא החכם לצד שכנגדו והתברר למפרע שחל העירוב בצד שבא החכם, והצד שכנגדו נאסר אפילו אם הוא בתחום 2,000 אמה מן העיר. כל מקום, כיוון שבעצם יכול ללכת אל הצד שהעירוב יחול בו, רק שהוא אינו יודע כעת באיזה צד יחול העירוב, אין חיסרון הידיעה הזו נחשב לחוסר יכולת להגיע אל העירוב. כך מסביר הגאון יעקב. עוד הוא מתנה ואומר, ואם יוודא שבא לכאן ולכאן, שבאו שני חכמים, אחד למזרח ואחד למערב, למקום שארצה אלך. ואם יוודא שלא בא חכם לא לכאן ולא לכאן, הרי אני כבני עירי. עכשיו רב יהודה חולק על תנא קמא וסובר שלא בכל האופנים שבאו שני חכמים יכול להילך לכאן שירצה. רב יהודה אומר, באופן שבא חכם לכאן וחכם לכאן, אם היה אחד מהם רבו, הולך דווקא אצל רבו. כי בוודאי בשעת קניית העירוב הייתה דעתו שיקנה לו העירוב שהניח בצד רבו, אלא שלא ידע לאיזה צד יבוא. ואם היו שניהם רבותיו, למקום שירצה ילך. אומרים תוספות בדיבור המתחיל ואים, שהחידוש בזה שאף על פי שאחד מהם הוא רבו המובק והשני לא, מכל מקום יכול ללכת לצד רבו שאינו מובק. זוהי המשנה שלנו בדף למדבב עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. אומרת הגמרא כאתה רבי יצחק, רבי יצחק היה מארץ ישראל והיה תלמידו של רבי יוחנן והיה רגיל לרדת לבבל, ולכן מוזכרות בגמרא כמה ממרות בשמו בלשון כאתה. כשבא רבי יצחק מבבל, תני איפחה כולה מתניתין, הביא ברייתא שכתוב בה ההפך מכל משנתנו. במשנתנו מבואר שהאדם חפץ לברוח מן הנוחרים ומתנה שהעירוב יקנה לו שביטה בצד שכנגד ביאתם, ולגבי חכם הוא חפץ לבוא אצלו ורוצה שהעירוב יקנה לו שביטה בצד שממנו החכם בא. ואילו בברייתא מבואר להפך, שהאדם חפץ לבוא אל הנוחרים ומתנה שהעירוב יקנה לו שביטה בצד שיבואו אליו, אבל מהחכם הוא חפץ לברוח והוא מתנה שהעירוב יחול בצד שכנגד ביאתו. אם כן מקשה הגמרא, קשי הנוחרים הנוחרים, קשי החכם החכם. נמצא שהמשנה והברייתא סותרות זו את זו, אין בעניין באו נוחרים ואין בעניין בא חכם. ולמעשה אין חילוק לדינה להלכה בין המשנה לברייתא, שהרי אין לנו נפקותא מה הוא מתנה, עיקר הדין הוא עצם מה שיכול להתנות. אבל מכל מקום מקשה הגמרא, מדוע דברי הברייתא הפוכים מדברי המשנה באופן התנאי שעושה אותו בן אדם? כך מסביר הריטב"א את שאלת הגמרא. תרץ את הגמרא, נוכרים הנוכרים לא קשיא, אין סתירה מדברי המשנה על דברי הברייתא בעניין נוכרים. המשנתנו מדברת בפרק בנה בנוכרים גובי מס ולכך בורח מפניהם ומתנה שעירובו יקנה לו בצד שכנגדם. הברייתא עוסקת במרא דמתא, בנוכרים מושלי העיר שצריכו לצעוק בפניהם על שאינם עושים צורכי בני העיר או לפייסם בכדי שיעשו צורכיהם, ולכן מתנה שעירובו יקנה לו בצד שלהם. ואף שמבואר לכמן בדף פי בית עמוד א' שאין מערבים אלא לדבר מצווה, מכל מקום הליכתו אל שליטי העיר נחשבת לדבר מצווה, שהולך לצורך בני עירו ולפקח על עסקי הרבים וצורך רבים חשוב כדבר מצווה. כך תוסות לכמן בדף פי בית עמוד א' דיבור המתחילין. ולא היה אבץ מפרש שמרא דמתא הכוונה למלך ולצאת לקראתו נחשב מצווה, כפי שמבואר במסכת ברכות דף ת' עמוד ב'. אמר רבי יוחנן, לעולם משתדל אדם לרוץ לקראת מלכי ישראל, ולא לקראת מלכי ישראל בלבד, אלא אפילו לקראת מלכי אומות העולם, שאם יזכה יבחין בין מלכי ישראל למלכי אומות העולם. אומרת הגמרא, וכן חכם החכם לא קשיא, אין סתירה בין הברייתא לבין המשנה. המשנתנו מדברת במוטיב פרקי, בחכם שבא לדרוש ברבים שדעתו לילך ולשמוע אותו, ולכן מתנה שעירובו יקנה בצד שלו. הברייתא מדברת במקרי שמע, חכם שמלמד תינוקות לקרוא שמע ולהתפלל, ומדובר באופן שבצד השני בא חכם שדורש ברבים, ולכך מתנה שאם בא חכם שמלמד תינוקות למזרח יקנה לו העירוב שבצד מערב, ששם החכם שדורש, וכמו כן להפך. ורש"י מפרש זאת מפני שאם לא מדובר שבא חכם לדרוש ברבים לצד השני, לא מובן מפני מה הוא צריך לברוח מן המקרי שמע, מן המלמד תינוקות את קריאת שמע, ואיזה דבר מצווה יש בזה שיהיה רשאי לערב על כך. שואל על כך הריטב"א, אם רצונו לבוא למוטיב פרקי, לחכם שדורש, ולשם כך הוא מניח את העירוב, היה לו להתנות שיקנה לו העירוב בצד שיבוא אליו החכם שדורש, כדברי משנתנו, למה תלה את הליכתו לחכם שדורש בביאתו של החכם שמלמד את התינוקות שמע? תרץ הריטב"א שמדובר שידוע למניח של העירוב שהמוטיב פרקי והמקרי שמע לא יגיעו שניהם לאותו צד, וגם ידוע לו שהמקרי שמע מלמד הקריאת שמע יקדים לבוא לפני החכם שדורש, וממילא השמוע אודות מקום בואו של המקרי שמע המלמד קריאת שמע תבוא לעיר קודם, ולכן הוא מתנה שאם בא החכם, דהיינו המלמד תינוקות לקרוא שמע למזרח, עירובו יהיה למערב, שלידי ביאתו של המלמד קריאת שמע למזרח יודע אני שיבוא החכם שדורש לצד השני וברצוני ללכת אליו. מוסיף הריטב"א שהטעם שנקטה הברייתא את הדין באופן הזה דווקא זה בכדי ללמדנו שאף שכאשר הגיע השמוע אודות ביאתו של המלמד תינוקות ידוע לנו שהוא שם בוודאי, ואילו לגבי החכם שדורש לא ודאי ידוע שיגיע בצד שכנגדו, כי הרי ייתכן שיאנס ולא יוכל לבוא. מכל מקום עדיף לאדם ללכת לצד שהחכם שדורש מתעתד לבוא לשם, אשר ללכת למלמד התינוקות קריאת שמע, כי ספיקו של החכם שדורש עדיף מהוודאי של המקרה שמע של זה שמלמד קריאת שמע. עוד פירוש יש אל הערוך שהמקרה שמע מלמד תינוקות בא לגבות ממנו ממון, שכר לימוד על לימודו עם התינוקות, ולכן רוצה לברוח ממנו. ולפי זה צריך לומר שהברייתא שהביא רבי יצחק סוברת שמותר לערב גם לדבר הרשות, ולא כמו שמבואר לכמן בדף פי ב' שאין מערבים אלא לדבר מצווה. כי גם אם נאמר שלברוח מפני נוכרים שרוצים ליטול את ממונו נחשב כדבר מצווה, לא מסתבר שבריחה מן המלמד תינוקות שבא לגבות ממון תחשב אף היא דבר מצווה. אומרת הגמרא, למדנו במשנה, רבי יהודה אומר, אם היה אחד מהם רבו הולך אצל רבו. מבארת הגמרא את סברת חכמים החולקים ורבנן, חכמים החולקים על רבי יהודה וסוברים שאף באופן שאחד מהם רבו יכול להילך לאיזה חכם שירצה, טעממו מפני שזימנין דניחא ליה בחברי תפי מרבי, לפעמים נוח לו לאדם בחברו יותר מברבו, אם מפני שטבע האדם להימשך לפנים חדשות, ואם מפני שמתבייש לשאול שאלות את רבו ומעדיף לשאול את חברו שקרוב אליו יותר, כך מסביר המהירי. ולכן אין דעתו מוחלטת ללכת לצד רבו דווקא, ויש לומר דין ברירה גם בזה. מבואר במשנה שרבי יהודה סובר שקיים בדיני התורה דין ברירה. אומנם בכמה מקומות במשנה ובברייתא מבואר לכאורה להפך, שלדעת רבי יהודה אין אומרים בדיני התורה ברירה, ובסוגיה שלפנינו התבהר הדבר הזה. ויהיה הגמרא ברייתא שמבואר בה להפך מהמבואר במשנתנו בדעת רבי יהודה. אמר רב, ליטה למתניתין מדתני איו, משנתנו איננה עיקר, והיא נדחית מפני הברייתא ששנה איו, שם של חכם. במשנתנו מבואר שגם רב יהודה סובר שיש ברירה, שהרי מבואר בה בדעתו, שאם באו שני רבותיו ושני צידי העיר, יכול להתנות שהעירוב יחול למפרע מערב שבת, בצד שהחליט ללכת אליו בשבת. ולמרות שלכאורה גם מתחילת דברי רב יהודה, שאם היה אחד מהם רבו הולך אצל רבו, ניתן להוכיח שסובר רב יהודה שיש ברירה, שהרי רק בשבת כשיגיע רבו לאחד מן הצדדים, יוברר למפרע איזה עירוב חל, אבל לכמן הגמרא תבאר שהדין הזה לא שייך תמיד לדין ברירה. ולכן ההוכחה שרב יהודה סובר שיש ברירה, כי מבואר בה בדעתו שאם באו שני רבותיו משני צידי העיר, יכול להתנות שהעירוב יחול למפרע מערב שבת בצד שיחליט ללכת אליו בשבת. ואילו בברייתא של היו מבואר, שרב יהודה סובר אין ברירה. דתני היו, שנה היו ברייתא שמופיע במסכת ביצה בדף למד זין עמוד ב', וכן במסכת חולין בדף י' עמוד ב', וכן במסכת יומה בדף נ' ו' עמוד ב'. רבי יהודה אומר, אין אדם מתנה על שני דברים כאחד. אין אדם יכול להתנות על שני חכמים שיבואו למחר, זה לצד האחד, וזה לצד השני, שיוכל למחר ללכת לאיכן שירצה. אי אפשר לעשות זאת, משום שבבין השמשות שאז קונה העירוב, הדבר עוד לא מבורר, ואין ברירה, אלא יכול להתנות רק באופן שבא חכם אחד ואינו יודע לאיזה צד יבוא. שאם בא חכם למזרח, העירובו למזרח, ואם בא חכם למערב, העירובו למערב. אבל אם באו שני חכמים לכאן או לכאן, לא. אינו יכול להתנות, כיוון שאין ברירה. אם כן מוכח מן הברייתא הזו שאמר אותה היו, שלדעת רבי יהודה אין ברירה ושלא כדברי משנתנו. ועל זה אומר רב שהברייתא היא העיקר ומשנתנו נדחית מפני הברייתא הזו. והערת הגמרא את דברי רבי יהודה כפי שהביאו היו. מה ישנה לכאן ולכאן דלא? מה שונה ההתניה על שני חכמים הבאים לכאן ולכאן שאינה מועילה? כיוון דאין ברירה. לדעתו של רבי יהודה. אם כן, ההתניה על חכם אחד שאומר המערב, אם יוודע שבא למזרח יחול עירובי שבמזרח, ואם יוודע שבא למערב יחול עירובי שבמערב, נמי, גם כן הדין נותן שזה לא יועיל, כיוון שאין ברירה לדעתו. שהרי בבין השמשות עדיין לא ידוע אם יבוא החכם למזרח או למערב, ונמצא שרק בשבת מתברר למפרע, איכן קנה לו עירובו בבין השמשות, ואם כן גם חלות עירוב זה תלוי בדין ברירה. משיבה הגמרא אמר רבי יוחנן, הוא כבר בא חכם. ההתניה על חכם אחד מדוברת כשכבר בא החכם ערב שבת לאחד הצדדים. אלא שמניח העירוב אינו יודע להיכן בא, ורק בשבת התברר לו הדבר הזה. נמצא שבערב שבת בין השמשות כבר מבורר היכן קנה העירוב, ובשבת רק נודע למניח העירוב מה התברר למפרע כבר בערב שבת, וזה לא שייך לדין ברירה. מקשה הגמרא על דברי רב שדחה את משנתנו מפני הברייתא של היו, אדרבה להפך, ליתה לדאיו ממתניתין, יש לדחות את דברי איו, שרבי יהודה סבר אין ברירה מפני משנתנו שמבואר בה להפך. שרבי יהודה סובר שיש ברירה, שהרי דברי המשנה עיקריים ומדויקים יותר מדברי הברייתות. תרץ את הגמרא לא סל כדאי איתך, לא יעלה בדעתך לדחות את דברי איו, ולומר שרבי יהודה סובר שיש ברירה. דאשמינא ליה לרבי יהודה, דלית ליה ברירה. שהרי שמענו בעוד מקום שרבי יהודה סובר אין ברירה, ולכן עדיף לדחות את המשנה שהיא אחת מפני שני מקומות שמשמע מהם להפך. ומביאה הגמרא את המקום הנוסף שמשמע ממנו שרבי יהודה סובר שאין ברירה. דתניא שנינו בברייתא, המופיעה במסכת בבא קמא בדף ס"ט עמוד ב' וכן בתוספתא. אז בגמרא המופיע דתנן, שזו בעצם גם משנה. אבל תוספות בדיבור המתחיל דתנן, מגיעים ואומרים שצריך לומר פה דתניא וטעמם, מפני שבמשנה במסכת דמאי פרק ז' משנה ד' הובאה רק דעת רבי מאיר המתיר. ודעת רבי יוסי ורבי שמעון שאוסרים, שהגמרא מביאה כאן, לא הובאה במשנה שם. ואם כן צריך לומר שהנוסח שהובא בגמרא לקוח מברייתא. אם כן נאמר בברייתא, הלוקח יין מבין הקוטים ממקומות שמתגוררים בהם הקוטים וסתם קוטים, אינם מפרישים תרומות ומעשרות. הקוטים הם בני אחת מהאומות שהביא מלך אשור לשומרון שבארץ ישראל במקום עשרת השבטים שהגלה משם, כמסופר בנביא בספר מלכים ב' פרק י' ז', והיו עריות הורגים בהם כיוון שעבדו עבודה זרה ונתגיירו מפני פחד העריות. יש מחלוקת במסכת קידושין בדף ע"ה עמוד ב', אם הקוטים גרי המתם או גרי עריות, כלומר שגיירותם לא נעשתה לה מפחד העריות והיא איננה חלה. וגם לסוברים גרי המתם בדורות האחרונים, הסאום כגויים לכל דבריהם, כאמור במסכת חולין בדף ו' עמוד א'. רש"י מבאר שדברי המשנה אמורים לפני שגזרו לאסור את יינם של הקוטים, כמבואר במסכת חולין בדף ו', ולכן אין איסור לקחת מהם יין. אז הקונה יין אצל הקוטים וסתם קוטים אינם מפרישים תרומות ומעשרות, ולמרות שאפילו עמי הארצות זהירים להפריש תרומה גדולה וחלקם מפרישים גם שאר מעשרות, ואין צריך להפריש מעשרות מפירותיהם אלא בתורת ספק, כמו מבואר במסכת סוטה בדף ממחת עמוד א', מכל מקום הקוטים אינם מקפידים אפילו לא על תרומה גדולה. למרות שמבואר בגמרא במסכת ברכות בדף ממזיין עמוד ב' שהקוטים נזהרים במעשרות, כיוון שחיוב זה מפורש בתורה, והקוטים זהירים בדברים המפורשים בתורה, ולא מאמינים בדברי חכמים, זה דווקא בפירות שאוכלים בעצמם, אבל אינם מפרישים תרומות ומעשרות מפירות שמוכרים לאחרים. מפני שחיוב זה נובע מעליו של לפני עיוור לא תיתן מכשול, שאסור למוכר להכשיל את הקונה באכילת פירות טבל. והקוטים אינם מפרשים את האיסור הזה כדעת חזל שהכוונה על המכשיל חברו באיסורים, אלא כפשוטו, שאסור לשים מכשולים בדרכם של עיוורים, ולכן הם לא חוששים לחיוב הזה. כך תוספות לקמן בדף למד זין עמוד א', דיבור המתחיל, שני עילוגין. אז הלוקח יין מבין הקוטים, וכאמור סתם קוטים אינם מאפרישים תרומות ומעשרות, ואם כן יינם בחזקת טבל וצריך להפריש ממנו תרומות ומעשרות, ואין לו ליהודי כלים כדי להפריש אותם לתוכם, ואילו תוספות בדיבור המתחיל, מייחל בדף למד זין עמוד א', כותבים שמדובר בערב שבת בין השמשות ואסור להפריש אז מעשרות מטבל ודאי, אז כיצד יפריש באופן הזה? מבארת הברייתא, אומר שני לוגין, שם של מידה, לוג זו מידה שמשמשת למדידת דברים לחים, כדוגמת יין ושמן, ושיעור הרביעית שנוהג בהרבה מדיני התורה, הכוונה רבע לוג. אז אומר אותו יהודי, שני לוגים שאני עתיד להפריש כשיהיו לי כלים, או לפי דעת התוספות, שיות ומדובר בערב שבת בין השמשות ומפני כך אינו יכול להפריש, הכוונה שאני עתיד להפריש לאחר השבת, שני לוגים שאני עתיד להפריש כשיהיו לי כלים או לאחר השבת מתוך מאה לוגין שבכלי, משום ששיעור תרומה גדולה הוא אחד מ-50, שכך היא מידה בינונית, ולכן על 100 לוגי יין שבכלי מפריש שני לוגים, הרי הם תרומה גדולה בתוכה. ועל ידי האמירה זו חל על השני לוגין מתוך החבית שם תרומה, שהפרשת תרומות ומעשרות אינה צריכה להיעשות בפועל, וקדושתם חלה גם על ידי קריאת שם בלבד. ככה תוספות במסכת מנחות בדף נ"ה עמוד א', דיבור המתחיל מהחשבה. והנשאר מהמאה לוגין התחלק ל-100 חלקים שווים, 10 חלקים מתוכם, בעצם כמעט 10 חלקים, כי בעצם מדובר פה על 9.8, כי אחרי 100 לוגים יין הוא כבר יפריש מזה שני לוגים לתרומה גדולה, נשאר 98, עשירית מזה זה 9.8, אז 10 חלקים מתוכם יהיו מעשר ראשון, ו9 חלקים מתוכם שהם עשירית מ-90 החלקים הנותרים, יהיו מעשר שני. הוא מייחל, מחלל את המעשר שני על מעות, התורה התירה לחלל פירות מעשר שני על מעות, זאת אומרת שהפירות יהפכו לחולין, וקדושת המעשר שני תעבור למעות שברשותו, וזה מותר רק במעשר שני ולא בתרומה גדולה ומעשר ראשון, והוא עושה זאת כיוון שלא יתירו לסמוך על ברירה אלא כשאי אפשר באופן אחר. ולעניין מעשר שני אינו צריך לסמוך על ברירה, שהרי יכול לחללו בכל מקום שהוא, על מעות שברשותו, ולעשותו את הפירות או את היין במקרה הזה חולין גמורים. ושותה מיד ומותר לשתות מהחבית גם לפני שיפריש את התרומות והמעשרות בפועל, ולאחר זמן יפריש אותה מהחבית והתברר למפרע שקריאת שם התרומה והמעשר הייתה על היין המופרש. אלו הם דברי רבי מאיר. ולכאורה יש לאסור את היין שבחבית, כיוון שהחולין והתרומה מעורבים בזה בזה, ואף שלמפרע התברר שרק מה שיפרישו תרומה וכל שאר היין אינו חולין. מכל מקום, הרי יין התרומה נותן טעם ביין החולין ואוסרו. שני תירוצים נאמרו. השפת אמת כתב במסכת סוכה בדף חף ג' שכשמברר את יין התרומה למפרע, אינו כולל בבירור את הטעם שיצא ממנו לפני כן, ואם כן דינו כחולין ואינו אוסר את היין חולין שבלה ממנו. ובהגעות הגרין בידרמן לשפת אמת כותב וליישב, שכיוון שמדובר כאן ביין צונן, אם כן דברים צוננים אינם בולים זה מזה, אלא כששוהים ביחד יום שלם, מעת לעת, שאז בולים זה מזה מדין כבוש. ולא מצינו דין כבוש, אלא כשדבר של גוש נמצא בתוך דבר לך, ולא כששני דברים לחים מעורבים זה בזה. עכשיו מביאה הברייתא את דעת החולקים על רבי מאיר. רבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון אוסרים לעשות כן. סוברת הגמרא כעת שטעמה מפני שהם סוברים שאין ברירה. וממילא התרומה והחולין מעורבים בלי אפשרות לברר מהי התרומה ומהי החולין. ואם כך מבואר מהברייתא שלדעת רבי יהודה אין ברירה, מוכח כדברי איו שרבי יהודה סובר אין ברירה, ושלא כדברי משנתנו שאמרה שרבי יהודה סובר שיש ברירה. אומרת הגמרא שהוא לחולק על איו ועל רב וסובר שלדעת רבי יהודה יש ברירה. ולאמר ליתה להיום עם התניתין, דברי היו, שלדעת רבי יהודה אין ברירה נדחים מפני משנתנו שמבואר בה שיש ברירה לדעתו של רבי יהודה. מקשה הגמרא ואלה עד הקטן עם השמבואר בברייתא של הלוקח יין, רבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון אוסרין, הרי משמע מכך שאין ברירה לדעתו, כפי שנתבהר לאל, וכיצד מתיישבים הדברים עם דעת רבי יהודה במשנה שיש ברירה? תרץ את הגמרא, אולה זוזי זוזי קטני, אולה שונה בברייתא את התנאים זוגות זוגות, וכך נוסח הברייתא לשיטתו של אולה, הלוקח יין מבין הקוטים, אומר שני לוגים שאני עתיד להפריש הרם תרומה, 10 מעשר ראשון ו9 מעשר שני ומייחל ושותה מיד, דהיינו שיש ברירה, אלו הם דברי רבי מאיר ורבי יהודה. ולא רבי יוסי ורבי שמעון אוסרים, אם כן דעת רבי יהודה היא כרבי מאיר שסובר יש ברירה וכמבואר במשנתנו. מוריי ורבותיי, חי וראה, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף ל"ו במסכת עירובין עם הצגת 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מדוע בספק תחומין הקל רבי יוסי ובספק תומה גם מדי רבנה נחמיר? שאלה שנייה, באיזה אופן אין חזקת כשרות לכיכר שאין ניחה לעירוב וספק אם נטמאה? שאלה שלישית, בבית כיכרות שאחת מהם טמאה ואמר שתקנה לו התאורה את השביטה, האם זה נחשב לעירוב ומדוע? שאלה רביעית, כשאמר כיכר זו היום חולין ולמחר הקדש או להפך, האם אבי עירוב? שאלה חמישית, שהניח עירוב בבית הצדדים, כשמכל אחד עתיד להגיע חכם אחד והתנה שיקנה לו לצד זה שירצה ללכת אליו למחר, האם הועיל ומדוע? והשאלה האחרונה, דף למדבב, באיזה אופן הותר כשאמר אם בא חכם למזרח יקנה לי במזרח, אם בא למערב יקנה לי למערב. מערב אדם שני עירובין בשתי רוחות ומתנה ואומר אם יראה לי דבר מצווה או נלחצתי למחר ונצרחתי לרוח זו, זה העירוב הוא שאני סומך עליו. והעירוב שברוח השנית אינו כלום, ואם נצרחתי לרוח זו השנית, זה העירוב הוא שאני סומך עליו, ושברוח הראשונה אינו כלום. ואם נצרחתי לשתי הרוחות, יש לי לסמוך על איזה עירוב שארצה ולאיזה שארצה אלך, ואם לא הראה לי דבר ולא נצרחתי לרוח מהם, אין שני העירובים האלו עירוב, ואיני סומך על אחד מהם, אלא הרי אני כבני עירי, שיש לי 2,000 אמה לכל רוח מחוץ לחומה.
ויבוא למקמה ולמשנה ללימוד ודרך ארץ ולמקרא ולמשנה וללימוד ודרך ארץ ולעשות רצון אבי שבשמיים
משנה יומית, סדר זרעים, מסכת מעשר שני, פרק ב' משנה ח'. הפורץ סלע ממעות מעשר שני, מי שיש לו מעות נחושת של מעשר שני, שפדה עליהם פירות מעשר שני שלו, והוא בא להחליפן בסלע כסף. כדי שיהיה לו קל להביאה לירושלים, בית שמאי אומרים, כל הסלע מעות, כל המעות שיש לו בשווי סלע, יכול לו להחליפן בסלע כסף, שהרי אינו זקוק לפרוטות נחושת עד שיגיע לירושלים. ובית הלל אומרים, שקל כסף ושקל מעות. לא יחליף אל החציין של מעות הנחושת בשקל כסף שהוא חצי סלע וחציין נשאיר בידו, לפי שכשיבוא לירושלים יצטרך מיד לפרוטות לקניית צורכי אוכל. ואם הכל ירוצו לשולחני לפרוץ סלעים, יתייקרו המעות ונמצא מעשר שני מפסיד. לפיכך ייקח עמו מחצית פרוטותיו לצורכי קניותיו הראשונות. רבי מאיר אומר, אין מחללים כסף ופירות על הכסף. מי שיש בידו משל מעשר שני חצי דינר כסף ופירות ששוויים חצי דינר, אסור לו לצרפם יחד ולחללם על דינר שלם. כי סובר רבי מאיר, אסור לחלל כסף מעשר שני על כסף אחר, ואפילו אגב הפירות. וחכמים מתירים, הועיל ואין הפירות שווים אלא חצי דינר, מותר לו לצרף להם חצי דינר כסף של מעשר שני ולחללם על דינר שלם. אבל אם הפירות שווים דינר שלם, גם חכמים מודים שאסור לצרף להם כסף מעשר שני שבידו ולחללם על כסף אחר, כגון אם היו לו משל מעשר שני 3 דינרים ופירות ששווים דינר, לא יחלל הכל על סלע כסף והלכה כחכמים. מסכת מעשר שני, פרק ב', משנה ת'. המשנה הקודמת דנה במישהו מחוץ לירושלים והוא בא לצרף מעות נחושת של מעשר שני בסלע כסף כדי שיהיה לו קל לעלותו לירושלים. המשנה שלפנינו עוסקת במי שאלה לירושלים סלע של מעשר שני והוא בא לפרוט את הסלע בפרוטות של נחושת כדי לקנות לו בהם צורכי סעודה. אומרת המשנה, הפורט סלע של מעשר שני בירושלים שמחליף סלע של כסף במעות של נחושת לשם הוצאותיו על צורכי הסעודה. בית שמאי אומרים, כל הסלע מעות יכולו ליטול מעות של נחושת כנגד כל הסלע, אף על פי שאינו צריך להוציאן כולם בבת אחת. בית הלל אומרים שקל כסף ושקל מעות, לא ייטול מעות של נחושת, אלא כנגד שקל שהוא חצי סלע, שמה לא יוציא כולם ויפקידן עד הרגל הבא והפרוטות יתפשו. ואם יחזור ויחליפם בסלעין, נמצא שולחני מסתכר פעמיים ומעשר שני נפסד. הדנים לפני חכמים אומרים, התלמידים שהיו יושבים ודנים לפני רבותיהם, והם שמעון בן עזאי ושמעון בן זומא וחנן המצרי וחנניה בן חכינאי, כאמור במסכת סנהדרין בדף י"ז, אף הם סוברים כי הלל שלא יפרוט את כל הסלע במעות של נחושת, אבל הם אומרים בשלושה דינרים כסף ובדינר מעות. לא ייטול מעות של נחושת, אלא כנגד דינר אחד שהוא רבע הסלע, אבל כנגד שלושת רבעי הסלע, ייטול מטבעות של כסף. רבי עקיבא אומר בשלושה דינרים כסף וברביעית מעות. כלומר, גם הדינר הרביעי לא יפרוט כולו במעות של נחושת, אלא רביעית שבו בלבד. יש מפרשים שהדינר הרביעי יפרוט חציו בכסף וחציו במעות של נחושת. רבי טרפון אומר, ארבעה ספרי כסף. כנגד הדינר הרביעי תול ארבעה ספרי כסף אשר פרוטות נחושת. ויש אומרים שהדינר הוא חמישה ספרים, וסובר רבי טרפון שלא יפרוט במעות אלא חמישית הדינר, אחד חלקי 20 מהסלע. ויש אומרים שאספר הוא מעה, שישית הדינר, ודעת רבי טרפון היא שיתול פרוטות נחושת כנגד שליש הדינר, אחד חלקי 12 בסלע. שמאי אומר, יניחנה בחנות ויוכל כנגדה. לא יפרוט כלל את הסלע במעות שמה ישכח ויעשה אותן חולין, אלא יניח את הסלע בחנות ביד החנווני, ויקבל כנגדה צורכי אוכל עד שתכלה. מסכת מעשר שני, פרק ב', משנה י'. מי שהיו מקצת בניו טמאים ומקצתם טהורים, שנמצאים הם ממור בירושלים ויש לו כסף מעשר שני, והוא רוצה לתת לבניו כד יין שכולם ישתו ממנה, והרי בניו הטמאים אסורים ביין הקנוי בדמי מעשר שני, שכן מעשר שני קודש ואינו נאכל אלא בטהרה, מניח את הסלע של מעשר שני ואומר, מה שהטהורים שותים, סלע זו מחוללת עליו על היין והוא נעשה מעשר שני. שבחגון זה אין חולין ומעשר שני מעורבים יחד, שאין היין נתפס מיד בקדושת מעשר שני, אלא שיתחילו התאורים לשתות מכוסותיהם, חל עליו המעשר למפרע. נמצאו תאורים וטמאים שותים מקד אחד, כלומר שמערים להם את היין מקד אחד לתוך כוסותיהם, ומה ששותים התאורים הוא מעשר שני, מה ששותים הטמאים זה חולין. ממש ממש סוגייתנו בדף היומי לגבי יש או אין ברירה. השתבח שמו הגדול העד, שמסובב את הסיבות, שנלמד בו ביום, את הדף היומי ואת המשנה היומית באותו נושא. מפעל המשנה היומית קביעותה, בו אנו משננים את המשניות כסדר השס ואוחזים אנו בסדר תארות מסכת קהילים פרק ה' משנה י'. חתכו חוליות, חתך את התנור ברוחבו לחוליות שכל אחת הייתה פחות מארבעה טפחים ונתן חול בין חוליה לחוליה, שהניח חוליה על גבי חוליה ונתן חול ביניהם שלא יתחברו זו לזו, אבל תחת הכל בטיט מבחוץ כדרך שעושים לתנורים. רבי אליעזר מתאר את התנור, כלומר שלדעתו אינו מקבל טומאה, הואיל ויש חול בין החוליות ואינו נחשב לתנור שלם אלא לתנור שבור. וחכמים מתמים, חכמים סוברים שהתנור מקבל טומאה, מי שיסיקנו כדי לאפות בו סופגנין, לפי שעתית מחבר את החוליות לתנור שלם. זהו תנורו של הכנאי. יש מפרשים, הכנאי הוא שם אדם שהיה עושה תנורים כאלו, אבל במסכת בבא מציע בדף נ"ט נאמר, מהי הכנאי שהקיפו דברים כאחנה זו, כנחש המתפתל ומונח בצורת עיגול ותימוהו. באותו היום השיב רבי אליעזר כל תשובות שבעולם ולא קיבלו ממנו. אמרו אותו היום, הביאו כל תארות שתהיה רבי אליעזר ושרפום באש ונמנו עליו וברכו ונידו אותו על שהחזיק במחלוקת נגד הרבים. ממשיכה המשנה ואומרת, יורות הערביין שהערבים מופיעים בהם את הפת, והרי היורה נעשית בדרך זו שהוא חופר בארץ, שהערבי חופר בארץ ותח בתית את כותלי הגומה ומדביק בהם את הפת. אם יכול הטיח לעמוד בפני עצמו, אם הטיח הוא חזק כל כך שאם יחפרו אחריו יעמוד כתנור בפני עצמו, תמה היורה הזו מקבלת תומה, ואם לאו אין הטיח יכול לעמוד בפני עצמו טהור, אין היורה מקבלת תומה, וזהו תנורו של בן דינאי, שהיה גזלן והיה אופה פיתו בתנור כזה. מסכת קהילים פרק ה' משנה י' א', המשנה החותמת את הפרק. תנור של אבן ושל מתכת טהור, תנור של אבן טהור לגמרי ככל כלי אבן שלא מקבל טומאה, ותנור של מתכת טהור מטומאת כלי חרס שלא מקבל טומאה מהאווירו ויש לו טהרה במקווה. וטמא משום כלי מתכות שמקבל טומאה מגבו כשאינו מחובר לקרקע כדין כלי מתכות, אבל אם הוא מחובר לקרקע אינו נטמא שכל המחובר לקרקע הרי הוא כקרקע חוץ מתנור וקיריים של חרס. ניקב התנור של אבן או של מתכת או נפגם בשפתו שנחסר קצת משפתו על ידי שבירה, או נזדק אם עשה לו תפעלה שמירח עליו טיט כדי לסתום את הנקב או כדי לחבר את הסדק, או מוסף של טיט כדי לתקן את הפגימה, טמא כדין תנור של חרס של די התפעלה או המוסף נעשה כתנור של חרס, כמה יהיה בנקב שיתבטל ממנו שם כלי, ועל ידי התפעלה יהיה נחשב כתנור של חרס כדי שיצא בו האור, להב האש יוצא כדרכו וכן בקירה כמו שהמשנה מפרשת והולכת, קירה של אבן ושל מתכת טהורה, של אבן טהורה לגמרי ושל מתכת טהורה מטומאת כלי חרס, וטמאה משום כלי מתכות, כמו שביארנו לגבי תנור. נקבע הקירה של אבן או של מתכת כשיעור ששנינו לאל בתנור או נפגמה בשפתה או נזדקה ועשה בטיט, או עשה לפטפוטין, רגליים של חרס ששופט עליהם את הגדירה, טמאה משום קירה של חרס, מרחה בטיט, מריח קירה שלמה של אבן או של מתכת בטיט, בין מבפנים בין מבחוץ טהורה, שאויל והמירוח שלו לצורך הוא, אין זה עושה אותה כקירה של חרס. רבי יהודה אומר, מבפנים טמאה, אם ירח מבפנים הקירה, הרי היא טמאה משום קירה של חרס, ומבחוץ טהורה, שהמירוח שמבחוץ אינו עושה אותה כקירה של חרס. ובתוספת המפורש שגם תנור שמרחו בטיט נחלקו חכמים ורבי יהודה. עד כאן מוריי מוריי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו היום הזה, יום שני, כ"ה, באלול תש"פ. סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא ענקית, דף ל"ו במסכת עירובין. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר יום שלישי כ"ו באלול תש"פ ונלמד דף ל"ז במסכת עירובין. לי קוראים בנימין מילצקי ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מלדי מיטב מנותן התורה. חלכם לאורייתא אחי ורעי, לשנה טובה תיכתיבו ותיכתימו, לאלתר לחיים טובים ולשלום, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.